שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות, השיעור השבועי, וכמו שאתם רואים, התחדשנו בפתיחים, בגרפיקה, תראו גם במהלך השיעור. הבנו פשוט שהשיעור הזה, שפעם היה בשטח, השיעור הופך לשידור. אז אנחנו שמחים על השדרוג הזה, מודים מאוד לארגון רגע של חוכמה שמצטרף אלינו. ברגע של חוכמה אפשר למצוא עוד תכנים שלהם באתר, ביוטיוב, בנוגע ליהדות, הרבה רגעים של חוכמה. אז תודה להם, תודה ליהודה גרובייס ודיני גרובייס, גרובייס הפקות. על השידור הזה, בלעדיהם, כמו שאני תמיד אומרת, אני הייתי מדברת לעצמי, לקירות. תודה רבה לשותפים שלנו, לקרן דניאלי, למוטי זוננפלד, לרב ורנר, לארגון המזרחי, לעיריית ירושלים, לאגף לתרבות יהודית במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, ליעקב אסרף מסטודיו סולם יעקב, שאחראי לכל הגרפיקות שתראו הערב, לבניהו יום טוב, שאחראי לכל דבר טוב שקורה עם השיעור הזה. אז תודה לכולם, אנחנו מתחילים כמה הקדשות, ואנחנו צוללים אל הפרשה. השיעור מוקדש לעילוי נשמת ידידיה בן תמר רחל גוטווירט, איתה בת יפה שיינדל, החייל יוחאי בן יוסף ברוך, ג'וחה, מכונה ג'וחה, מכירים את מבצע ג'וחה לזכרו, הרבה מעשים טובים עשו לזכרו של יוחאי בימים האלה, אברהם בן חנה רבקה ואוהד, טפתיה בת בלאץ', רפואה שלמה לניסים בן מטילדה, שהוא אבא של איריס שצופה בנו, שגם הוא לצערנו חולה קורונה, אליהו בן טאוס, גיטה גיטל בת יהודית, דוב לובה, רפואה שלמה, חוגג 70 השבוע, יניב בן חווה, חיים גונן בן דליה, גם חולה קורונה, ונקדיש את השיעור לרפואת כל מי שנמצא כעת ומתמודד עם הנגיף הזה. אנחנו בפרשה שיש לה הרבה הרבה מה ללמד אותנו על מצבנו, הן בבחירות, הן בקורונה, כל השערות האלה של חיינו שקורות. פרשת בשלח, הגענו, הגיע הרגע. פרשה חגיגית, קריאת ים סוף. הפרשה, אני חושבת שיש איזה אירוניה, איזה ציניות כזאת, בפסוק הראשון בפרשה. אתם זוכרים איך רק לפני כמה שבועות משה הגיע עם דרישה גרנדיוזית, דמיונית, בדיונית, תקראו לזה איך שאתם רוצים, ומה הוא הכריז באוזני פרעה? שלח את עמי. כן, בטח, הפטיר פרעה, והוסיף עוד עבודה קשה על כתפי אבותינו המשועבדים. מה זה שלח את עמי? מי אתה? מי אתה שאני אשמע בקולך? מי השם שאני אשמע בקולו? אמר פרעה. שלח את עמי, הצעקה המהדהדת הזאת הובילה לעוד שיעבוד, ואז לעשר מכות מצרים, ולגזרות, וכן ולא, ותקופה ככה ארוכה של, הייתי אומרת, מאז שהצעקה הזו נצעקה, עד שהפרשה עונה לצעקה הזו. כי בסוף הטוב מנצח, ומה שצריך לקרות קורה, והצדק יוצא לאור, והשיעבוד נפסק והגאולה מתחילה. ותראו איך מתחילה הפרשה, כן? שלח את עמי, והיא בשלח פרעה את העם. זה הפסוק הראשון שככה, פותח את הפרשה. בסוף, בסוף זה קורה. השבת הקרובה נקראת שבת שירה, על שם שירת הים. אנחנו עוד לא שם, אני אגיד למה. אני רוצה שנדבר קודם על עובדות. היום יש ביטוי כזה, נדמה לי, ה-CNN עשו קמפיין של Facts First. עובדות קודם, קודם כל עובדות. אחר כך פרשנויות, אחר כך הייתי אומרת אג'נדות. כמובן שגם ה-CNN לא בדיוק נותנים לנו עובדות בלבד. כל אחד היום, אני חושבת, הוא לא אובייקטיבי. אין דבר כזה אובייקטיבי. לא משנה אם מדברים על טראמפ, או על ביבי, או על החיסונים, או על הקורונה, או על המורה למתמטיקה בזום, ואיך היה השיעור היום בצהריים. אין עובדות, יש פרשנויות, כולנו. אדם הוא תבנית נוף מולדתו, וכל אחד מסתכל במשקפיים מסוימים ערכיים על העולם הזה. ואנחנו בפרשה הזאת נראה עד כמה הפרשנות שלנו היא חשובה. מבחינת מה שקורה, ננסה להיצמד לעובדות בפרשה, ואז נראה לאן אפשר לפנות בפרשנות. אבל קודם כל, באמת, אנחנו מתחילים בעובדות הפשוטות. ואת משה, בוא נראה רגע איך זה קורה, קריאת ים סוף, כן, העם, רק נזכיר, פרעה והמצרים מאחוריהם, אנחנו אחרי 10 המכות, הם יצאו ממצרים, אבל כעת הים מולם. ניסיון ראשון בעצם, רגעים ראשונים של חירות, או אולי רגעים אחרונים של חיים, מולם הים הגדול, מאחוריהם המצרים. והם בתווך, ממינם, משמאלם, אין לאן לברוח, אין מה לעשות, כל מיני אנשים קופצים עם כל מיני רעיונות, והים נבקע, נקרא לשניים. וית משה את ידו על הים, ויולך השם את הים ברוח קדים עזה כל הלילה, וישם את הים לחרבה, ויבקעו המים. ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. זה בעצם התיאור, ובהמשך אנחנו שוב, אנחנו כרגע רק בעובדות הפשוטות, בנטו ההתרחשויות. ובהמשך, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם, ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים, ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. עד כאן העובדות היבשות, אולי המילה יבשות לא מתאימה, זה נשמע די רטוב, הרבה מים בסיפור הזה. בכל אופן, הרבה פרשנים מדברים על יציאת מצרים, כמודל תמידי לשחרור, להתקדמות, להתבגרות. רק לפני רגע היה כאן רוע, והנה הוא נעלם, אנחנו עוברים לשלב חדש. הרבה פרשנויות עמוקות יש על יציאת מצרים, ולא נעסוק בהם היום. אולי בהזדמנות, עוד מעט פסח, כרגע אנחנו מנסים לראות מה קורה כשאדם קורא לו משהו והוא בוחר איך להגיב. ראינו את העובדות, אבל הפרשה מתארת שני סוגים של תגובות לעובדות האלה. שוב, למציאות אנחנו בוחרים, הייתי אומרת, איך לפרשן אותה, מה לעשות איתה, איך לנהל את חיינו לאור האירועים שקורים. דווקא כיוון שהאירוע הזה הוא כזה דרמטי, שוב, מה יותר דרמטי מקריעת ים סוף, זה כל כך מטלטל. זה מראה לנו שנפש האדם מאוד מאוד, הייתי אומרת, יש לה נטייה לבחור נכון או לא נכון, כמעט לא משנה מה נראה לה. כלומר, אנשים שראו בעיניים, אתם מבינים מה זה? אנשים שראו בעיניים את קריעת ים סוף, ובחרו נכון ובחרו לא נכון. ואנחנו נעקוב אחרי הבחירות, כי לצערנו המנגנון הזה קיים גם בתוכנו. ובתוכנו מתרוצצות הפרשנויות הטובות והלא טובות. נתחיל בטוב, אוקיי? עד כאן היו העובדות, ומעכשיו הפרשנויות, נתחיל בפרשנות הטובה. נמשיך. הפרשנות הראשונה היא פרשנות חיובית. אם תרצו ככה כותרת, אז הפרשנות הראשונה ליציאת מצרים היא שירת הים. מיד עם תום האירוע המרגש, האויבים שלהם טובעים והם מול עתיד בהיר ואופטימי, פורצת מפיהם שירה נרגשת. שירה, צריך לדעת, היא מעל לדיבור, אפשר גם לדבר, דברים יפים, אבל מעל לעולם הדיבור נמצא עולם הניגון. מרגישים את זה אגב, בעיקר עכשיו, אתה נכנס לאוטו, שומע רדיו, ויכוחים, עימותים, פה, שם, כן, לא. פתאום נכנס שיר, וואלה, עלינו רמה. עולם הניגון, פתאום הכל ככה, אתה יכול לדמיין את כל מי שהתווכח לפני רגע, מפזם אותו ביחד, בעיקר אם זה שיר טוב. וזה השיר, כן? עם ישראל מתחיל לומר שירה. אם תרצו, איך שיר נולד, כן? ממש ככה. בואו נסתכל על הפסוקים, נראה איך הם ממש מדלגים. זה לא שירה חדשה, זה אמונה חדשה. בואו רגע נראה את הפסוקים. ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. ויר ישראל את מצרים, מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. עם ישראל ככה, הוא רואה את העובדה. מצרים מת על שפת הים. הוא רואה את היד הגדולה של השם. זה לא דבר של מה בכך. לראות מציאות ולהגיד זה יד השם. הוא עושה את הלינקג' הזה, את החיבור. ואז, ויראו העם, יראה, פחד, כבוד, התרגשות, מתוך היראה, אמונה. ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. ומתוך האמונה, אז ישיר משה וכו'. זה בעצם הפסוק שמגיע בהמשך, וזו הרבה רבים, אני מאמינה, מהצופים שלנו. שכחתי להתייחס לצופים שלנו. בואו נראה מה קורה, בואו נראה מאיפה אתם. רק רגע, זמן לא בדקנו. אז אוקיי, יש לנו פה, השם הראשון שקופץ לי זה בולטימור, ומיד אחר כך חולון. טוב, אם אנחנו בחולון ובבולטימור זה מצוין. אפשר תמיד לכתוב לנו מאיפה אתם צופים, ומה מעשיכם, וגם להוסיף לנו תגובות על הנאמר. בכל אופן, אני מניחה שרבים יודעים בעל פה את שירת הים, והיא אכן מתחילה בשירה של משה. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, ויאמרו לאמור, השירה להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. עם ישראל לא סתם פיזם לעצמו, זה לא ככה שירה ספונטנית בסבבה. יש פה משהו מאוד עמוק. הם מבינים מה קרה, הם מבינים למי צריך להודות, הם מבינים כמה צריך לשמוח, הם מבינים איך לבטא את זה, והם מנציחים את זה לנצח בשירת הודיה. עכשיו, זה, הייתי אומרת, הפרשנות אולי הכי מדהימה שאפשר לתת לעובדות. אמונה, שירה, אופטימיות, חיבור. הרגעים האלה אצל הרבה פרשנים, אני חושבת שאין מי שמפרש את הפרשה ולא מתעכב על זה, אז יש לנו באמת אין ספור דעות של פרשנים שונים על הרגע הזה. נביא אולי שתי דוגמאות קטנות. הרב שלמה וולבה, המחנך הדגול, הרב שלמה וולבה, איש תנועת המוסר, איש עולם הישיבות, יש לו ספר של שיחות על פרשת השבוע. מה שכיף, שהתלמידים השאירו הערות כאלה, סתם הערות כאלה, דברים קטנים שהוא אומר תוך כדי ככה, להם, לעצמו. אז תראו איזה ככה משפט חמוד מצאתי שם בספר הזה. דיבורים ככה יותר אישיים. הוא אומר, אני תמיד מסתפק, תמיד כאילו מתלבט, יש לי ספק. אני תמיד מסתפק. איזה מעשה היה יותר מלא דבקות? קבלת התורה בהר סיני, או שירת הים, כן? איזה מעשה היה יותר מלא דבקות? קבלת התורה בהר סיני או שירת הים? אנחנו יודעים כמה קבלת התורה נחשבת, עוד מעט זה אגב בלי ספוילרים, אבל זה קורה שבוע הבא, פרשת יתרו. אנחנו יודעים כמה קבלת התורה היא הדבר. למה זה גם כזה נס? בגלל היכולת של עם ישראל לראות את האמת, לשיר אותה עד היום. אז ממש הוא אומר שמה שאנחנו קוראים השבוע, זה ממש הוא מסתפק, הוא מתלבט מה יותר ממה. מכיוון אחר, מסתכל על הרגעים האלה, גם רבי חיים בן עטר, האור החיים הקדוש, שמכיוון אחר אומר לנו ככה, הוא אומר שיאמרו שירה יחד, בלא בחינת השתנות והפרדה, עד שיהיו כאיש אחד, הגם היותם רבים. זה די מעניין. בלי שינוי ובלי הפרדה, הם כאילו שרים כאיש אחד בלב אחד. זה גם מזכיר את מעמד הר סיני, גם שם הם יהיו כאיש אחד בלב אחד. אבל למרות שהם רבים, תדמיינו היום את עם ישראל, אני לא יודעת, את כל נציגי, כל ראשי המפלגות, או שזה קצת משוגע. תדמיינו, כן, תדמיינו את כל ראשי המפלגות, שרים את אותו שיר, לא איזה קיץ' כזה, באמת מתכוונים לזה. שיר על תורה, על בית המקדש, על יציאת מצרים. דמיינו את כל עם ישראל שר ביחד. זה מה שהיה שם. אתם מדמיינים את כולנו, כל היהודים בארץ, בתפוצות, כולנו, שרים את אותו שיר. וואו, הלוואי, זה מעמד מדהים. מתוך כוונה, מתוך אמונה שלמה, מתוך זה שיש לנו, יש פה סיפור משותף. עכשיו, השירה הזאת היא כל כך דרמטית. שוב, זה לא פלייליסט, זה לא יאללה טוב, נשיר משהו. זה אירוע. היא כל כך דרמטית שהמדרש מתאר שכל העולם כולו, מיום בריאת העולם, חיכה לשירה הזו. כשאנחנו שרים שירת אמונה, זה בעצם הבריאה ממתינה לזה. תראו את התיאור מדהים, תיאור היסטורי במדרש. כאילו העולם חיכה שמישהו יסתכל על המציאות ופשוט ישיר אותה. תראו, מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, ועד שעמדו ישראל על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא, אלא ישראל. ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל אברהם מכבשן האש ומן המלאכים ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת ולא אמר שירה. וכן יעקב מן המלאך ומן עשיו ומן אנשי שכם ולא אמר שירה. כיוון שבאו ישראל לים ונקרא להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר, אז ישיר משה ובני ישראל. אמר הקדוש ברוך הוא, איזה מרגש השלוש מילים האלה, אמר הקדוש ברוך הוא, לאלה הייתי מצפה. לזה חיכיתי. אומר הקדוש ברוך הוא, לזה המתנתי מבריאת העולם, שמישהו יראה את המציאות וישיר. וואו, אז הם עושים פה בעצם, איפה שנכשלו כולם עד היום, את הדבר הטבעי הזה, לא רק להודות, לא רק להתפלל, לא רק לדבר, לשיר. על שירת הים אפשר לדבר באמת זמן רב, לא נעשה את זה עכשיו, כי אמרנו, יש לנו סיפור אחר פה היום לגמרי. עוד מעט שירת הים תתחלף בצלילים קצת יותר צורמים. אני כן רוצה להדגיש אולי פסוק אחד, באמת, שיעורי בית, מי שמחפש ללכת לתורה, לחומש, לפרשה, פרשת בשלח, לקרוא את כל שירת הים, להבין את המילים, אם אומרים אותם כל בוקר בתפילת שחרית, ודאי שטוב להכיר אותם, אם לא אומרים, ודאי שטוב להכיר אותן, אז חשוב להכיר באמת את שירת הים. אבל ניקח פסוק אחד, אוקיי, רעיון אחד מתוך השירה הזאת, רק כדי להסביר שעם ישראל לא התחיל סתם להגיד יופי, המצרים טבעו בים, זה לא חמשיר, איזה יופי, המצרים טבעו בים, ואנחנו השתחררנו. כיפה-קיי, זה שיר הרבה יותר עמוק. שיר שמחבר עבר והווה ועתיד, שמדבר על להגיע לארץ ולבנות את בית המקדש, ומסתכל אחורה מהאבות, מאברהם ויצחק. זה שיר מאוד, כן, גבוה. אז ניקח פסוק אחד בלבד מתוך שירת הים, רק לטעום טיפה. נאמר שם כך, זה גם שיר מפורסם. זה אלי וענבהו, אלוקי אבי וארום ממנו. זה. הם ידעו להצביע באופן מוחשי על הנס, להגיד זה. לפעמים בחיים אפשר לראות רוחניות, גם קשור למעמד הר סיני, רואים את הקולות. בדרך כלל זה קשה לנו, כן, להרגיש בחוש, אנחנו לא בדרגה כזאת. הם ראו את האמת. יש פרשנים שאומרים, הים והיבשה התהפכו, פתאום הים, שזה כיסוי, נגלה, והם ראו את היבשה. היה שם איזה משהו מאוד ברור בין אמת ושקר. בדרך כלל אנחנו רואים את מה ששקרי, נוצץ, חיצוני. הם ראו את האמת, זה כלי וענווהו, זה הקדוש ברוך הוא. ענווהו זה כמובן היופי, מלשון נוי. אני מקדיש תשומת לב ליופי של עולם המצוות. חז"ל אומרים, התנאה לפניו במצוות. שיהיה לך אתרוג יפה, קישוטים, אסתטיקה, שתשקיע במצוות. אבל אוקיי, זה כלי, זה האלוקים שלי ואני ענווה אותו, וזה אלוקי אבי ואני ארומם אותו. עכשיו אבי זה אומר, יש פה דור שצומח על סיפורי האבות, ועוד לא סיפר סיפור משלו. אברהם, יצחק, יעקב, שרה, רבקה, רחל, לאה, כמה הם שמעו על זה. יום יבוא, אלוקים יתגלה אליהם, הוא יתגלה גם אליכם. אבל הם שמעו והמשיכו להמיס עוד לבנה ולבנות עוד פירמידה. שנים הם חיים על האלוקי אבי הזה. עכשיו זה גם כלי, זה גם האלוקים שלי. אנחנו כותבים את הגרסה שלנו בהיסטוריה. סיפורי האבות הקדושים הם הבסיס, אבל אנחנו מתחילים לחדש. גם לנו יש אלוקים. הנה, פגשנו אותו עכשיו בקריאת ים סוף, בעשר המכות. האדמו"ר מקוצק, שהיה אדמו"ר, הייתי אומרת, מאוד נוקב, מאוד שנון, מאוד תובעני, היה ככה עם פירושים קצרים ועמוקים, אדמו"ר מקוצק אמר על הפסוק הזה, דבר חשוב מאוד לדורנו. בואו נראה איך הוא מנסח את זה, הוא כותב כך. כתוב בתורה, קודם כל, זה כלי וענווהו, קודם כל. האדם חייב קודם כל לומר, זה אלוקים שלי. רק לאחר מכן, אלוקי אבי והרום ממנו. רק אחרי זה האדם חייב להתאמץ ולבנות את אמונתו שלו, ולא להסתמך רק על הירושה שקיבל מאבותיו. עכשיו, מה בעיניי הכוח פה? אנחנו לא יכולים להסתמך רק על זה שסבא של סבא של סבא שלי היה רב. אני חייב לבסס את זה גם על היכרות שלי. אני חייב שיהיה לי גם היכרות אינטימית, גם אם גדלתי על בסיס וכולם וכל הדורות. אני חייב קודם כל שזה יהיה גם שלי. לפעמים, הרי בתחומים אחרים, אנחנו שואפים לעלות על הדור הקודם. כל אחד רוצה להיות יותר משכיל, יותר מצליח, יותר עשיר, יותר מוצלח, רוצים להתמקצע. ורק בזה אנחנו משאירים את זה ברמה של הסבתא. גם את זה צריך לקחת קדימה איתנו, לתשפ"א, ל-2020. שירת הים, במובן מסוים, מסתיימת פה. נהוג לסיים כאן, בסידור. כל בוקר בסידור, כשמקריאים אותה, כשמצטטים, גם כשלומדים בעל פה בבית ספר. אבל לא ממשיכים לעוד שתי שירות. יש בהפטרה שירה, שירת דבורה, שירת דבורה שמחוברת, כן? זה קשור, תמיד ההפטרה והפרשה. אבל הפסוקים הבאים ממשיכים לעוד דרגה. הייתה את הרמה של העובדות, ואז הייתה את השירה שמשה הוביל, אז ישיר משה, שירת הגברים. עכשיו עולים לדרגה של שירת הנשים. מעניין שהתורה מציינת שזה באמת הייתה, זה נעשה בהפרדה. משה מוביל את הגברים, מרים מובילה את הנשים, אבל זה לא סתם. מרים מובילה משהו אחר לגמרי. זה לא סתם הפרדה, זה הייתי אומרת עלייה בדרגה. מרים מחדשת פה חידושים ביכולת שלנו שוב לעלות מעולם הדיבור לעולם הניגון. בואו נראה את הפסוק. מסתיימת שירת משה ומיד מתחילה שירת מרים. ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה, בתופים ובמחולות. ותען להם מרים, שירו להשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה וים. זאת שירה הרבה יותר גבוהה. קודם כל, מרים, היא חוותה את השיעבוד, שלא כמו משה. משה גדל בארמון. כמובן שהוא נתן את ליבו ואת עיניו והשתתף בצרה, אבל בסוף הוא גדל בארמון פרעה, בזמן שהאחים שלו הזיעו בחוץ. מרים שמרה עליו ביאור, ועזרה, כי יש אומרים שהייתה אחת המילדות, ועזרה בשיעבוד, והייתה שם בבוץ, בתית, בצער, בדמעות. אולי לכן השירה שלה גבוהה יותר, אבל יש פה עוד נקודה. מרים הייתה המחנכת של דור הנשים, בעוד משה ואהרון היו המחנכים של דור הגברים. הרב משה צבי נריה, המחנך הגדול בפני עצמו, אמר שמרים מלמדת אותנו פה איך היא חינכה את הנשים במצרים להיות בדרגה גבוהה יותר מהגברים, וגם הצליחה. מי שמכיר גם חז"ל במדרש אומרים, אנחנו נגאלנו ממצרים בזכות הנשים. זה דור שהרבה יותר מחובר, מבין את הבשורה. בכל הזדמנות, בכל הזדמנות, חטא העגל, הגברים חוטאים, הנשים לא. חטא המרגלים, חטא נדת קורח וכל הדתו, כל מיני. הגברים היו, סליחה, כן, אני לא אומרת שזה ככה בדור הזה, זה בהזדמנות נדון על זה. באותו דור, הנשים היו פי כמה יותר בכלל מחוברות לבשורה. איך זה קרה? למה? למה החינוך של מרים? למה בפקולטה של מרים הצליחו, ובקמפוס של משה ואהרון הצליחו פחות? למה התוצרים הם כל כך יפים? בואו נראה, הרב נריה עושה את ההשוואה. בואו נשים רגע פסוק מול פסוק, אני רוצה שתראו ממש, קחו כמה שניות, תתבוננו, פסוק מול פסוק, איך זה נראה. אצל משה ואצל מרים, כל אחד יכול רגע לקחת שנייה לחפש את ההבדלים, ואני חושבת שזה די קופץ לעין. אצל משה זאת שירה. אצל מרים היא קודם כל לוקחת את הטוף בידה. יש גם נגינה. כלומר, זה לא רק השירה, זה גם ניגון. מאיפה יש לטוף? אז מסבירים רבים, הרבי מלובביץ' ועוד רבים. היה לטוף, מה שנקרא, הכי זמין שיש ביד. מה זה? זה יוצאים מצרים, ברור שתהיה גאולה. מה לוקחים? דרכון? מה לוקחים? סלולרי? מה לוקחים? אוכל? לוקחים טוף, כי ברור שנצטרך אותו. כלומר, זה אצלה בפקל, בכיס. לא באיזה מזוודה על החמור צריך להוציא. הטוף היה בידה. כי היא שוב, מוכנה ונכונה לגאולה בכל רגע. אוקיי, זה הבדל ראשון. אז היא משלבת כלי מוזיקה. כמובן שזה משמעותי עד היום. קוראים בגנים טוף מרים. עד היום קוראים לטוף הזה טוף מרים. אוקיי, אבל זה לא רק זה. אחר כך היא גם, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אצל משה זה הוא אז ישיר משה ומצטרפים בני ישראל. איתה כל הנשים יוצאות אחריה, גם בתוף וגם במחולות. ריקוד. מעל לעולם הדיבור יש גם את הריקוד. כשאדם כל כך שמח, הבשורה כל כך משמחת, שזה מה שנקרא כל עצמותיי תאמרנה, הגוף משתתף במחול. אתה לא יכול שלא לקפוץ משמחה, אתה לא יכול שלא לרקוד, אתה לא יכול שלא לחבק את כל מי שסביבך. לא היום, כן? אבל מרים בעצם משתפת אותם, גם את הגוף בסיפור. ואז גם בשירה. ותן להם מרים, שירו להשם, לא אז ישיר. עם עצימה אותן, אתם שותפות, אני רוצה לשמוע אתכם. לא באתי לשיר פה לבד, ואתם אולי תצטרפו. זו שירה משותפת, מעגל אחווה נשי. כל ההבדלים האלה מייצרים משהו יותר עוצמתי, והרב נריה אומר, ככה מחנכים. צורבים חוויות. בסוף מה שילד זוכר משנות חינוכו, זה את השיר והריקוד והחוויה, והוואו והסיפור, פחות את חומר הלימוד. ומרים הוא אומר, לא עשתה את זה חד פעמית. תמיד בכל התכנסות. כשכולם התכנסו באיזה חג או יום הולדת או ראש חודש, או סתם ישבו. תמיד עם טוב, תמיד ריקוד, תמיד שירה, תמיד חוויה, חיבוק. זה מה שבסוף צורב חוויה, זה מה שהוביל את נשות מצרים לכזו רמה גבוהה. אז אני חושבת שהנקודה הזאת של השירה פחות או יותר הובנה. מה שאולי קצת מעודד בקורונה, זה שהעולם כולו, שירת הים זה כותרת לא רעה למציאות שלנו כיום. היום הייתי קוראת לזה שירת העולם. מי שקצת עוקב אחרי הנתונים, לא צריך נתונים, תסתכלו מסביב. כולם התחילו לנגן. כולם התחילו לנגן וכולם התחילו לבשל. אנחנו נצא מהקורונה שמנים ועם גיטרה ביד. אבל תסתכלו, טוב, אולי גם כולם התחילו לעשות ספורט, גם נכון. אבל תראו שתי כותרות קטנות מהתקופה האחרונה. כותרת ראשונה היא מישראל היום, על התחביב החדש, התחביב החדש של הישראלים. כולם רוצים לנגן בקורונה. עלייה של מאות אחוזים במחירות אונליין של גני נגינה ושל שיעורים פרטיים ושל אפליקציות וכולי. גם העיתון גלובס מספר על איזושהי אפליקציה חדשה ללימוד נגינה, והכותרת היא שהמשבר חשף שבעצם כולנו נגנים סמויים, כולנו מינימום מוצרט, או לפחות סתם רוצים כמה אקורדים של איש הריבו ללמוד בקורונה. ופה אני יכולה להעיד גם ברמה האישית, המשפחה שלנו נהייתה הרבה יותר מוזיקלית בקורונה, באמת זה מ-0 ל-100, שני הקורונה, לא זוכרת שמישהו פה ניגן, להפך שלחתי לחוגים, שילמתי, הלכו וזה לא נתפס, והנה בקורונה קרה הנס ויש פה באמת כבר כמעט הרכב מוזיקלי, ואני יודעת שזה ככה בהרבה הרבה בתים. יש משהו אולי במצוקה הזאת שמפנה אותנו לנגינה, לשירה, זה גם קצת בריחה מעולם הדיבור, נתוני תחלואה, מקדם R, כל המספרים האלה, ובורחים לעולם גבוה יותר, לשירים, לניגונים. אוקיי, הלוואי שיכולנו לעצור פה. תשמעו, הלוואי, באמת, ולהגיד, עד כאן, happy end, מתחילים לצאת לארץ, איזה יופי, יצאנו במצרים, והם שרים, נפלא. צערי הרב, זה לא הסוף, והפרשה ממשיכה לכיוון אחר לגמרי. הנה. אוקיי, המעברונים האלה יפים, לא, מה אתם אומרים? זה עושה קצת סדר כזה בשיעור, אני מקווה שעושה לכם סדר. עד עכשיו דיברנו על העובדות, אחר כך דיברנו על הפרשנות הראשונה, שהפרשנות הזאת היא שירת הים, ועכשיו הפרשנות השנייה. רק נגיד שלום לכולם פה, כי באמת אני רואה, ברוך השם, שיש לנו מכל, טוב, האמת שזה מכל העולם, תודה, תודה לכל המגיבים, ולכל מי שמבקש להקדיש, דרך אגב, ודאי, כל מי שכותב אצלי בתגובות, הריינו מקדישים את השיעור לכל האנשים וכולי. טוב, נקריא רק תגובה אחת. עינת בלוך, ערב טוב מהררי הכביסה. מהררי הכביסה בנצר חזני. אהבתי, בהצלחה, דש לכביסה, שיהיה גם שם איזה קריאת ים סוף שיעלם. אוקיי, אנחנו ממשיכים לפרשנות השנייה. לצערנו הרב, שוב, אבותינו, אותם אבות, אותם אמהות, אותם אנשים, אותה פרשה, בוחרים בפרשנות שונה, מיד אחר כך. בואו נלך דבר דבר ונראה. אגב, אני קראתי לזה בכותרת קינת הים, כן? הפרשנות השנייה ליציאת מצרים, קינת הים. זה שלי, כן? זה לא, אל תחפשו את זה בספרים. אבל נראה לי שזה אפשר לכנות ככה את הגישה הזאת. אפשר גם תלונת הים, כן? זה לא שירת הים, זה תלונת הים. הפרשה כרגיל, אגב, היא לא מתתת שום דבר מתחת לשטיח. אנשים שרוצים רק ליפות, לא, התורה היא לא סרט הוליוודי, אין פה happy end, נותנת לנו בפרצוף. את זה ואת זה, באותה פרשה, כן, תתמודדו. שבת שירה, שבת החגיגית שלכם, תעמדו בבית כנסת ותקראו, או בגינה הציבורית יותר נכון, ותקראו גם את ההמשך. ומה שמעניין זה, זה מתחיל רגע לפני קריאת ים סוף, הם אחרי יציאת מצרים, הטון מתחיל כבר אז להיות מריר וציני, כבר אז הוא מתחיל להיות מעליב, מזלזל, מקטין. בואו נראה איזה אירוע ראשון, ננסה לספור, אירוע ראשון. ויאמרו אל משה, המבלי אין קברים במצרים, לקחתנו למות במדבר, מה זאת עשית לנו להוציאנו ממצרים? הלא זה הדבר אשר דיברנו אליך במצרים, לאמור, חדל ממנו ונעבדה את מצרים, כי טוב לנו עבוד את מצרים ממותנו במדבר. ברגע כזה, בין עשר המכות לבין קריאת ים סוף, זה מה שאתם אומרים למשה ולעצמכם, כמה מחליש, כמה מקטין, איזה נס שהים נקרא אחרי כזאת גישה. תמיד אומרים על הפולניה, אני אנוח בקבר, כן, אמרתי לך, ממש מה שהם אומרים, בוא נראה את זה רגע שוב. כאילו, אין מספיק קברים במצרים שלקחת אותנו למות פה, ממש אפשר לשמוע את המערכון כזה של זהו זה על הפולניות, נו, אין מספיק קברים במצרים, מה, אני צריכה קברים במדבר? וגם, אמרנו לך, זה הדבר אשר דיברנו לך במצרים, די, נו, אמרנו לך, זה כבר שם, למה היה צריך את זה? תלונה, בהחלט, אירוע ראשון, לצערי, עם טעם לא, די מר בפה. התלונה השנייה מגיעה מיד אחרי שירת הים, לצערנו בלי רווח. בלי רווח, נגמר הפסוקים של שירת הים, בום, הפסוק הבא זה תלונה. שום דבר לא באמצע. התורה נותנת לנו בפרצוף את היכולת של האנשים לעבור מכאן לכאן. ישירות מהשירה אל התלונה, הנה תסתכלו, אירוע שני במספר. וישא משה את ישראל מים סוף, ויצאו אל מדבר שור והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה, כי מרים הם, על כן קרא שמה מרה. יש לנו פה אירוע של מים מרים. חלק מהפרשנים אומרים, מה זה כי מרים הם? לא המים מרים. אתם מרים, בני ישראל. אתם מרים. אז המים גם מרים. עם מר בפה, אתה שותה, זה מר. עכשיו, אוקיי, שלושה ימים לא מצאתם מים. הרגע קראו לכם את הים, את המים. הרגע היו עשרת המכות. נו די, איזה קטנות אמונה. תאמינו, התחלנו פה משהו גדול. הרגע שרנו שירים על... מה קורה פה? אירוע שני של מרירות. ושימו לב, הם כבר משאירים. נון צדיק במדבר, נקודת ציון שנקראת מרה. הלו, הרגע התחלנו, הכל נקי, דף חדש. כבר יש אירוע אינסידנט, ככה, מרה. כן, פה היו, אפשר לרסס ככה בגרפיקה, פה היו בני ישראל, מרה, שנת לא יודעת כמה, ולא היה לנו מים. זה ממשיך, כאילו, האירוע הזה, ואילונו העם על משה לאמור מה נשתה, כן, אין לו מים. ויצק אל השם, ויורהו השם עץ, וישלך אל המים, וימתקו המים. שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסהו. טוב, זה מאוד עמוק, לא ניכנס לכל הפרשנויות, קורה פה משהו. כלומר, הם כנראה חשבו שהשיעבוד נגמר, אומרים חלק מהפרשנים. עכשיו רק מתוק, פתאום עדיין יש מר. חבר'ה, זה עוד לא נגמר, עדיין יש מר. הם חשבו שמים מתוקים בלבד מחכים. ופה האכזבה, רגע, מה, עוד יש מרירות בעולם? עוד יש, חשבנו שזהו. עכשיו, כמובן, שוב, יש פה עומק. יש מים מרים, אל תחפש בארות אחרות. מים מרים יכולים להיות מתוקים. איך? הוא משליך עץ. מה זה העץ הזה? כמובן, אני שוב, אני לא בורח, אני לא מדחיק, אני לא מתעלם, אני הופך מר למתוק. בתוך המשבר, בתוך הקושי, נמצא הפתרון. וזה החוק והמשפט הראשונים שהם לומדים. שם לו חוק ומשפט. מה הוא למד? איזה חוק ומשפט? אז יש פרשנים שאומרים עץ, כן, השם ויורה הוא השם עץ, זה עץ חיימי, למחזיקים בה, זה התורה. אבל החוק והמשפט שלמדנו זה באמת להוציא מר ממתוק. חלק מהפרשנים אומרים, הם קיבלו שם מצוות ראשונות, גם רש"י. מצוות ראשונות, הוא נתן להם, הם משועממים, לכן הם מרים. אין להם במה להתעסק. עד לפני רגע הם בנו פירמידות. עכשיו השיעבוד, השיעמום, מביא לידי חטא. בין השיעבוד לשיעמום, הם מבולבלים. והשם נותן להם תורה כדי שיהיה להם תוכן בחיים. רש"י אומר שהם קיבלו מצוות כדי לטפל במחלה הזאת של הכיתורים, קיבלו מצוות שבת, מצוות פרה אדומה ודינים. אוקיי, זה אירוע שני, בואו רגע נסגור אותו, הבנו את המסר, עוברים לשלישי, היה לנו תלונה לפני קריאת ים סוף, לחזור למצרים, פולניות, תלונה שנייה מרירות, והתלונה השלישית לצערנו ממשיכה, ממש אם קודם זה מים, עכשיו זה אוכל. ממש ילד בטיול שנתי כזה, עוד לא אכלנו, עוד לא שתינו, יבש לנו בגרון, הלכנו יותר משנלך, נלך יותר משהלכנו, אנחנו באמצע, לא, ממש, כאילו הם לא בקטע. כאילו אתם עושים היסטוריה ולא שמים לב לזה. אתם מבינים שיקראו עליכם עוד אלפי שנים בשבת? אתם מבינים שאתם נחרטים, נחצבים בנצח? רעב, צמא. תראו, שימו לב, אירוע שלישי. ואילונו כל הדת בני ישראל על משה ועל אהרון במדבר, ואמרו עליהם בני ישראל, מי ייתן מותנו ביד השם בארץ מצרים, בשבתנו על סיר הבשר, קשה לקרוא את זה ולא לצחוק, בשבתנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו אל המדבר הזה, להמית את כל הקהל הזה ברעב. וואו, 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 איזה פייק ניוז. למה אתם מתגעגעים? סיר הבשר? לחם לסובע? אתם לא מתביישים? הגעגועים האלה, בעומק הפסיכולוגי, למה הם מתגעגעים? לחופש, עכשיו התחלנו לקבל מצוות, צריך להמשיך לארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות אור לגויים, בשורה לעולם, גדול עלינו. יותר קל לדאוג לסוף המשמרת, להמשיך לחצוב טיט ולעבוד בלבנים. היה אז חופש, חופש במצוות, ההפקרות, לעבד הרבה יותר נוח לפעמים. כלומר, זה לא בגלל המזון, זה בגלל החזון. הם לא מתגעגעים לאוכל, מתגעגעים יאללה, כבד עלינו להיות משהו גדול. ולכן בעצם מתחילים את הפייק ניוז, פייק נוסטלגיה. שהיה לנו סיר בשר, אכלנו לחם לסובה. רבותיי, לפני רגע זרקו את התינוקות שלכם ליאור. כל כך מנגנון שאנחנו רואים עד היום, איזה, כן, פעם היה פה יותר טוב, פעם היה ממלכתיות, פעם היה דר, פעם הייתה צניעות, פעם היה עוני, שנים של עוולות, מה שקרה פה רק עם עולי המזרח בשנות ה-50, רק על זה אפשר לבכות, מה שלא לא מצוי היום. רק מה שהיה פה בשלטון מפאי, שאף אחד לא יכול לפתוח את הפה ממגזרים אחרים, לא, רק הנוסטלגיה, פעם היה אחרת, היום הכל רע. המציאות מורכבת, היו דברים טובים אז ורעים, וגם היום וכולי, אבל הם פה עושים משהו באמת, באמת בניסיון הזה, הם מתלוננים. אגב, הם מקבלים מן, פה בעצם, קודם הם קיבלו מים, הם מקבלים אוכל, שקוראים לו מן. הנה, בוא נראה, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם, ולקטו דבר יום ביומו, למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא. בעצם צריך, קורה פה דבר מאוד מעניין. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן להם עכשיו אוכל. למה? אני רוצה לראות מה הם עושים כשאין להם דאגות כלכליות. מה הם יעשו בתרבות הפנאי שלהם. תראו, זה אור החיים אומר, אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר, מאוד מאוד קשור גם לקורונה לדעתי, קיבלנו זמן פנוי. בואו נראה מה אנחנו עושים בשעות האלה. תראו מה כותב אור החיים. למען אנסנו, הילך בתורתי אם לא, כי לחם מן השמיים לא יצטרך שום תיקון, וזה יהיו פנויים מכל, והראה, הילך בתורתי אם לא. כלומר, יש לו מבחן, אומר האור החיים, אתם עכשיו מקבלים אוכל, די, שקט, אתם לא צריכים לדאוג לאוכל. עכשיו, איך אתם ממלאים זמן פנוי? כמו אנחנו, חסכו לנו כל כך הרבה שעות של מסעדות, ישיבה, בתי קפה, פקקים, נסיעות, נהיגות, טיסות, אספות הורים, הלוך, חזור, קרפול, חוג, הסעות לבית ספר, טק, 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 הכל התקבע. קיבלת יותר זמן, חלקנו, לא כולנו, ההורים, אני חושבת חלק מההורים יותר לחוצים בקורונה, תלוי, אבל רבים קיבלו יותר זמן. מה אתה עושה איתו? קיבלת המון שעות שבוטלו. אז מה, זה מבחן גדול, מה, קיבלת לחם, מה, יש לך פנאי, מה, זה ניסיון. בכל מקרה, שוב לרגע נסכם. היה לנו את האירוע לפני קריאת ים סוף, האירוע של המים, המרים המתוקים במרה, עכשיו רעב ולחם מן השמיים, שוב תלונה, ומקבלים את המן, וביום שישי מקבלים אותו לשבת, כל הסיפור הזה, 40 שנה במדבר הם יאכלו את המן הזה, את האוכל הפלאי הזה, לחם מן השמיים, אירוע שלישי, ואירוע רביעי מגיע. אירוע רביעי, אנחנו נלך ממש מילה במילה, כי אי אפשר, לא הצלחתי לקצר אותו, ממש עצוב, תסתכלו. ויסעו כל הדת בני ישראל ממדבר סין למסעיהם על פי השם, ויחנו ברפידים ואין מים לשתות העם, וירב העם עם משה, רב איתו, ואומרו, שנו לנו מים ונשתה. ויאמר להם משה, מה תריבו נימדי? מה תנסון את השם? משה, תראו איזה גישה, הרגע נקרא הים. ויצמא שם העם למים, והיה לנעם על משה, ויאמר, למה זה העליתנו ממצרים להמית אותי ואת בניי ואת מקניי בצמא? ויצעק משה אל השם לאמור, מה אעשה לעם הזה? עוד מעט הוסכלוני. וואו, עוד מעט הם הסכלו אותי. עד כדי כך, מתוך המציאות הקשה הזאת, מתוך הצמא, משה מפחד שהם ירגמו אותו באבנים. עד כדי כך. ויאמר השם אל משה, עבור לפני העם, וקח איתך מזקני ישראל, ומתך אשר הקית בו את היאור, זוכרים את המתה הזה? וכך בידיך והלכת, כך בידך והלכת. הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב, והקית בצור ויצאו ממנו מים, ושתה העם, ויעש כן משה לעיני זקני ישראל. ויקרא שם המקום, עוד מקום, מסע ומריבה, על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור היש השם בקרבנו עם עין. וואו, ממש עצוב, האנשים האלה כבר פעם שנייה קוראים מקום, על שכי מרה, יש מקום ששמו מסע ומריבה, בגלל שהם ניסו את השם, היש השם בקרבנו עם עין, ובגלל שהם רבו, והם עוד רגע יארגו את משה, הוא מפחד. זה לא נעים, מה שנקרא מזכרת אבון, זה לא הזיכרונות שלנו במיטבנו. עכשיו חשבתי לעצמי, כל פעם כשהבעיה נפטרת, אתה צמא קיבלת מים, אתה רעב קיבלת מן, למה אתה לא שר? אם ראינו אתכם בהתחלה יודעים להודות, פה אין תודה, אין שירת תודה, אחרי כל כזה אירוע של סיוע. הסיפור הוא כמובן לא מים ולא לחם. הסיפור הוא הרוח. השם נותן מים, הנה, קיבלתם מים, קיבלתם אוכל. הסיפור זה הגישה. למה הגישה הזאת? למה הילדותיות, הקטנוניות? אלה באמת שעות ראשונות שלהם כעם. אולי זה באמת מתינוקיות כזאת. ימים ראשונים של עם לא משועבד. בבקשה, תודה, סליחה, רק תחשבו, כל פעם מחדש הם כאילו שוברים את הכלים, לא משחקים, רוצים לחזור למצרים, משהו מאוד כזה, כן, קטנוני. פרשנינו אומרים, זה מחלה שקוראים לה תרבות מצרים. הם יצאו ממצרים פיזית, הם עוד לא יצאו ממנה נפשית. כל התלונות זה סתם, זה סימפטומים, מה שנקרא תסמינים. אבל המחלה בפנים, הם לא נרפאו מהמחלה ששמה תרבות מצרים. הם יתחילו עכשיו סדנת חינוך, סדרת חינוך. אנחנו נתחיל אותה איתם עוד 140 שנה, כדי להיות ראויים להיכנס לארץ, כי ככה אני לא חושבת שאפשר להיכנס. כמובן שאפשר בקלות להסיק מסקנות לימינו, פס קול, הייתי אומרת, תקשורתי, ציבורי, חינוכי, ברשתות, באולפנים. תראו איזה אווירה, הציניות, המרמור, ההקטנה, זה מחלחל, זה משפיע. והתוצאה היא קטלנית. ראינו ארבעה אירועים, אני אומרת שוב מביכים, למרות שקטונו לשפוט את דור יוצא מצרים, דור שהיה בדרגה, רק לפני שנייה נאמר עליהם שראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. הנביא יחזקאל בנבואותיו המורכבות לא ראה מה שראתה שפחה, האישה הכי פשוטה, על הים בקריעת ים סוף. איזה דרגה. כן, הם אומרים, זה כלי, הם וואו. ואחרי רגע אתה בוכה על אוכל ומים. זה לצערנו הרב מוביל לאסון. אני פשוט העתקתי את המסקנות כל אחד יכול לעשות לבד. תסתכלו. אחרי המילים הקשות, היש השם בקרבנו עם עין. ככה הם אומרים במסע ומריבה. הפסוק הבא מאוד מפחיד, אבל גם מאוד מתבקש. תסתכלו. וקרא שבמקום מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את השם לאמור, היש השם בקרבנו עם עין. ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. אין דרך לא לראות את מה שנאמר פה. זה צועק לנו מתוך הפסוקים. המלאק מגיע כשאנחנו קוראים לו לבוא. כשהוא מבין, הוא מריח שאנחנו חלשים, מפולגים. כשההתנהגות שלנו נותנת לו תוקף, נותנת לו מקום, היא מביאה אותו. אם אנחנו מתלוננים, סובלים מרפיון, אגב, על זה נאמר ברפידים, עוד מעט נראה. לא מחוברים, צינים, לא מאמינים בהשם, לא מאמינים בעצמנו, לא מאמינים בסיפור. מההיחלשות הזאת, המלאק מקבל, זה מקומו, בספק, ספק זה המלאק. מזה הוא מקבל את כוחו, אנחנו ממש מזמנים את המלחמה איתו. רש"י מתאר את זה בפשטות, הוא כותב, סמך פרשה זו למקרא זה, לומר, תמיד אני ביניכם, ומזומן לכל צורככם. ואתם אומרים, היש השם בקרבנו עם עין? תגידו, אתם מסוגלים לשאול שאלה כזאת אחרי קריאת הים לפני רגע? חייכם שהכלב בא ונושך אתכם, ואתם צועקים אליי, ותדעו איכן אני. אם זאת הגישה, אני אשלח בכם את המלאק, אולי אז תרימו עיניים לשמיים, ותזכרו איפה אני. יש פה משהו, אני חושבת, עמוק מאוד. חז"ל מוסיפים עוד נקודה, בואו נראה גם אותה. נכון, כתוב, ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. רפידים על שם שריפו ידיהם מן התורה. קיבלתם, התחלתם כבר לגבי מצוות, במראה, יש פה איזה סיפור גדול, כן, ארץ ישראל, תורה, כלום, מים ואוכל. ברגע שהידיים הם ריפו ידיהם, מה זה מהתורה? מכל דבר בעל משמעות, מכל דבר בעל ערך, מהחיים, מהשמחה, מהאופטימיות, מהפרופורציות, כל דבר נראה להם אסון. ברגע שהם ריפו ידיהם מהשפיות, כל זה ביחד, זה כנראה תורה, כן? ריפו ידיהם מהחיים, המלאק מגיע. רפידים, דווקא שם, דווקא ברפידים. אני חושבת שנעשה רגע איזו הפסקה כדי להתחיל להסיק מסקנות ממה שראינו עד עכשיו. ראינו עובדות, ראינו פרשנות חיובית, ראינו פרשנות שלילית. נמשיך. אז נתחיל לסכם. למרות שבזמן צצתי ככה בשניות האלה וראיתי שאלברטו נמצא איתנו מבונוס איירס, ואנט בטירת יהודה, ואלן סיגל מאקו, ומיכל ראשון וחנה מקצרין ומה עוד ורונית בדרך למספרה בלוס אנג'לס כי פתחו את המספרות בשעה טובה שבשורות טובות בלוס אנג'לס שומעים דברים לא נפתלי צופה בחיפה ושושנה בצור הדסה ומלכה במכונה ומחולה הדסה בנטה וקרן בירושלים ועוד 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 טוב לא נראה הרצליה רוסיה אלן שרה דויץ' מרוסיה ולי מרמת השרון שלום ומקנדה סוזי מקנדה אוקיי בזה נעצור תודה לכולם על התגובות והשותפות ברחבי העולם. אני רוצה להמשיך למסקנות שלנו. ראינו עובדות, ראינו איך אפשר לקחת את העובדות לפרשנות הכי מיטיבה, ראינו איך אפשר לקחת את העובדות לפרשנות הכי מרעה. מה זה אומר עלינו? כמובן, התורה היא מלשון הוראה. זה לא הסיפור שלהם, זה הסיפור שלנו. והעובדה שזה בכוונה באותה שבת, באותה פרשת שירה, זה שלא נתבלבל. מרגש מאוד שבת שירה. אנחנו חייבים בתוכה להכיל גם את הסיפור הזה. אני רוצה לשאול כמה שאלות. האם אחרי שירת הים, המלאק גם היה מגיע? אם היה כתוב, ויבוא המלאק וילחם ישראל בים סוף בתום שירתם. לא. למה? כי הם חמושים באמונה. המלאק לא יכול להגיע. שירת הים זה כמו כיפת ברזל, זה מגן עלינו. כשעם ישראל כל כך רוחני, מאמין, מאוחד, מה פתאום? עוד שאלה פתוחה. האם המלאק נלחם בנו בגלל ארץ ישראל? נהוג להגיד היום, רק אויבינו, כן? בגלל הציונות, בגלל מדינת ישראל, בגלל 48. אז אלפי שנים לפני 48, המלאק נלחם בקיום שלנו גם בלי ישראל. עוד לפני שזו מלחמה על טריטוריה, זו מלחמה על ערכים. זה לא על רכוש, זה לא על מקום בעולם, זה לא על ירושלים, זה לא על שטח, זה על המהות, על האידיאולוגיה, על האמונה. התנגשות קיומית בין טוב לרע. וזה מתחיל במדבר סיני. ברור שזכותנו על המקום הזה, זכותנו וחובתנו, היא לא מעורערת, לא, כן, היא ברורה. אבל שימו לב שהמלאק מתחיל עוד לפני, הרבה הרבה לפני. עוד שאלה. מי אלה שבחרו בשירת הים, ומי אלה שבחרו בקינת הים? והתשובה היא, אותם אנשים. זה לא קורה, נגיד, זאת הסבתא, הסבתא שרה, הנכדה כבר יצאה לתרבות רעה וכיתרה במסע ומריבה. זה אותם, אותו ציבור, אגב, זה הציבור שכבר זכה לצאת ממצרים. רבים רבים נשארו במצרים, לא זכו. זה כבר הציבור שנגאל, ואנחנו רואים בו את, את הגאולה ואת הגועל ביחד, כן? אותם פיות שאמרו, אשיר על השם כי גאו גאה, זה אותם פיות שאמרו, אוף, למה לא מתנו במצרים? זה יצא מאותם שפתיים, נעים מאוד, גם היום. אני לא רוצה להגיד אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אלו ואלו דברי אלוקים שיוצאים לנו מהפה. אלוקים ודברים פחות אלוקיים. המנגנון הזה מתרוצץ בקרבנו. הבחירה איך לראות המציאות, הבחירה איך לפרש את העובדות, זאת, לצורך העניין, זאת מלחמת המלאק. כלומר, מי שואל איפה המלאק, מי ששואל מה זה למחות את זכר המלאק, הנה בבקשה, הפרשה פורסת לך את המפה, האישית, הלאומית, כן? זה מתחיל עמוק בלב שלנו, אחרי זה זה בשדה הקרב, אבל קודם כל באמת, זה אותם אנשים, כי גם אנחנו, זה יכול לקרות לנו באותו יום ובאותה דקה, פעם אנחנו בשירת הים ופעם בתלונת הים, להכיר את המנגנון הזה. עוד שאלה, אחרונה בעצם. אני חושבת שהשיר מתי ילמד לבחור נכון, הוא לא סתם כזה פופולרי. בחירה הנכונה זאת השאלה. אחרי שנפלנו וקמנו, אגב, רבי צדוק הכהן מלובלין, ככה הוא מסכם את הפרשה, בואו אני רוצה להראות לכם ממש סלוגן כזה, משפט שלו, לפני שניפרד, לעולם הוא אומר, לעולם לא הגיעו ישראל בכלל, ואדם בפרט, לאיזו שלמות ומעלה, בלי ירידות ונפילות מקודם. כלומר, יש פה מנגנון שלם של עליות וירידות, זה בסדר, זה טבעי. יהיו כאלה מנגנונים בעם וגם בנו, אנחנו מבינים את זה, ושוב, הדור הזה הוא דור עצום. קטונתי מלשפוט את דור יוצא מצרים, אבל מה אני אעשה שהתורה שחור על גבי לבן מתארת את הגדלות ואת הקטנות. אז כמובן שזה קיים גם בנו. אז השאלה, לאור מה שאומר לנו רבי צדוק הכהן מלובלין, תמיד יהיו ירידות ונפילות ותמיד יהיו מעלות. השאלה האחרונה היא, מה אנחנו מנציחים? לנצח. במה אנחנו רוצים לדבוק? את מה אנחנו הופכים לסיפור המכונן שלנו? יכולנו להסתכל על הפרשה ולהגיד, אוקיי, זאת לא תהיה שבת שירה, נקרא לה שבת תלונה, ונקרא בחגיגיות את התלונות. ולסידור התפילה בבוקר לא נכניס את שירת הים, נכניס את כל הכיתורים, יש פה גם פסוקים של כיתורים. ובבית ספר לא נלמד את הילדים בעל פה, לא נגיד תלמדו בעל פה את שירת הים, אלא את התלונות והכיתורים, ארבעה אירועים של התנגשויות. כמובן שאנחנו בוחרים אחרת. אנחנו מבינים שיש בחיים את זה ואת זה. השאלה מה אתה מספר? שוב אני חוזרת לתקשורת, זה בדיוק השאלה. תמיד יש הישראלי המכוער, תמיד יש הישראלי היפה. אתה רק צריך לבחור את מי לרומם, את מי להעיר. ראינו בפרשה, הכל קיים. על מה אתה שם את הדגש, את תשומת הלב? אנחנו לנצח לוקחים אל הסידור את שירת הים. פעם בשנה בקריאת התורה נגיע לקינת הים. חשוב לראות את זה פעם בשנה, לשמוע את הסיפור בקריאת התורה. אבל כל יום ויום, כל בוקר, אנחנו נזכור את שירת הים. את זה ניקח איתנו הלאה. עם ישראל לא משנן את זה בעל פה. את זה הוא רוצה, את זה הוא רוצה שינצח לנצח. זאת בחירה, כשמסתכלים אחורה על חיינו, אחרי שנת קורונה, כמעט שנה, מסתכלים אחורה. היו רגעים כאלה, הייתה שירת הים, הייתה קינת הים. את מה אני מנציח, מה מספר לילדיי, מה אני מספר לעצמי, מה אני זוכר, באיזה דרך אני מנסה להמשיך. זה הסיפור. אחרי שיש, הבנו שיש אור וחושך, מה אתה מגדיל, מה אתה הופך לכותרת הראשית, מה אתה שם בעמוד השער של חייך, מה אתה משתף עם אחרים, מה אתה מצלם, מה אתה... בקיצור, מה, הבנתם. הבחירה היא לא רק הבחירה בין טוב לרע, אלא אחר כך, מה אתה מנציח. והבחירה היפה שלנו, ערב שבת שירה, היא לבחור בשירה. לבחור בסיפור, להתקדם איתו קדימה. בסוף השירה הזאת גם נכונה. למי אכפת? אז הייתם קצת צמאים או רעבים? זה כבר היה לפני אלפי שנים. אבל בני 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 בניכם יושבים פה ושרים את השירה הזאת וממשיכים את החיים בדיוק בארץ שאליה רציתם להגיע, כי הסיפור הזה נמשך, וזה הצד הנכון של הפרשנות ההיסטורית לבחור בו. עד כאן העובדות ושתי הדרכים שמלוות את העובדות. שנדע לבחור נכון, נעשה את הבחירות הנכונות, ואחר כך נספר את הסיפורים הנכונים על מה שעשינו. אני רוצה להודות שוב לכל שותפינו, לכל הצופים. תודה שוב לארגון רגע של חוכמה, שמציע עוד תכנים רבים בתחום היהדות והפרשה. אני רוצה לפני סיום לספר לכם, להזכיר את תוכנית נפגשות, חוג שבועי שלנו, סדנה שבועית לילדות ולנערות, מוזמנים להצטרף, לכתוב בגוגל נפגשות עם סיוון רהב מאיר, ויש לנו באמת ברוך השם מאות בנות מהארץ ומהעולם בחוג הזה. וכמובן, למי שרוצה לקבל באופן קבוע את החלק היומי, נראה עכשיו על המסך, יש אנשים שנקלעו בטעות לשיעור הזה, ראיתי בתגובות מישהו שפעם ראשונה רואה את השיעור, אז אם אתה רוצה לקבל אותו קבוע, זאת הדרך, יש פה את המספרים העברי, הישראלי והאמריקאי, לסמס את השם שלכם או במסרון או ב-SMS, ותצטרפו למאות אלפי המנויים, תקבלו כמובן בחינם, קטע יומי קצר שאני כותבת, ושיעורים, וכו' וכו', וקבצים, והקלטות, כל מי שרוצה, זאת הדרך. תודה רבה לכם, בשורות טובות ובריאות שלמה לכולנו, וכבר אפשר להגיד גם שבת שלום, וטו בשבט שמח, טו בשבט שמח. תודה רבה.